אנחנו נמצאים בערב חג הסוכות ורוצים קצת לעסוק בענייני חג הסוכות. נפתח בהלכה האחרונה מהלכות יום הכיפורים, סימן תף ריש חב דלת. כותב הרמ"א, והמדקדקים מתחילים מיד במוצאי יום הכיפורים בעשיית הסוכה כדי לצאת ממצווה אל מצווה. כך כותב הרמ"א, שאיך שאתה יוצא מיום הכיפורים, מה שנקרא בלשון רבותינו, ילכו מחיל אל חיל. בסימן תף ריש חפי, סימן אחרי זה, תחילת הלכות סוכה, כותב הרמ"א, ומצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים, בגלל מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אומר המשנה ברורה, הרמ"א בהלכה האחרונה בהלכות יום הכיפורים אומר שאיך שיצאת מיום הכיפורים תעשה סוכה, מדין ילכו מחיל אל חיל. בתחילת הלכות סוכה הוא אומר מצווה לתקן הסוכה מיד אחר יום הכיפורים, בגלל מצווה הבא לידך תחמיצנה. כבר אמרת מקודם שבמוצאי יום הכיפורים צריך לעשות את זה. למה צריך לעשות את זה? בגלל ילכו מחיל אל חיל. אז מה אתה מוסיף לי עכשיו הלכה בהלכות סוכה, בגלל מצווה הבא לידך אל תחמיצנה? כך שואל המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, מה שכתב הרמ"א להתחיל מיד במוצאי יום הכיפורים, הכוונה שבלילה תהיה התחלה באלמה. הוא דבר מתחיל קצת, ולמחרת מתקן את כולה אם אפשר, אחרי זה הוא עושה את כל הסוכה. וגם שם אירי, לעניין מדקדק במעשיו, יתחיל ברמ"א בסוכה מיד בלילה, ומי שאינו מדקדק, על כל פנים ביום המחרת, אחר היציאה מבית הכנסת, יתחיל ויגמור כולה אם אפשר. ואפילו ערב שבת עד חצות יעסוק בענייני הסוכה. אלה הדברים שמסביר המשנה ברורה את החלוקה בין מה שהוא אומר. לכתחילה אומר להתחיל בענייני הסוכה מיד בסיום יום הכיפורים, וימשיך בעזרת השם ליום המחרת בבוקר, ימשיך בעבודה שלו. למי שקורא את הדברים שואל את עצמו שאלה, אם זה מדין ילכו מחיל אל חיל, לא צריך דווקא עשייה של סוכה, כל מצווה אחרת שאתה עושה אתה מקיים, ילכו מחיל אל חיל. למה אתה צריך לעשות דווקא סוכה? כל מצווה שתעשה אותה, קיימת, ילכו מחיל אל חיל. אם אתה מדבר על העניין שתצא ותתחיל לעסוק במצוות הסוכה, או כמו שכותב לנו המשנה ברורה, וכמו שכותב הרמ"א, שלמחרת בבוקר צריך לעשות איזה מדין מצווה בעל ידך אל תחמיצנה, יש גם מצווה נוספת בחג הסוכות, מעבר לישיבה בסוכה. המצווה הנוספת הוא לקיחת ארבע מינים. אז למה דווקא הוא מתמקד שביום המחרת דבר ראשון צריך לעשות זה סוכה ולגמור אותה באותו יום? למה לא רכישת ארבעה מינים? תרכוש בבקשה את ארבעה מינים. אז התשובה שתאמר לי, שבכל מצב המצווה של ישיבה בסוכה קודמת לארבעה מינים. למה? כי את מצוות הסוכה אתה מקיים כבר מהערב, ומצוות ארבעה מינים יש רק בבוקר. אז אם ככה זה תמיד קודם, המצווה הזאת של הסוכה קודמת לארגנת ארבעת המינים. אבל למה הוא מתמקד שרצה לעשות דווקא סוכה? אתה יכול ללכת ולרכוש ארבעה מינים, זה גם כן חלק ממצוות החג. אם אתה אומר מצווה בעדה לידך אל תחמיצנה, אז המחווה הזאת היא גם כן חלק ממצוות החג. למה דווקא הוא מדבר איתי על עשיית הסוכה? והמדרש עצמו, כשהמדרש מדבר למה בימים האלה לא מונים עבירות, כידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, שואלים חז"ל, ולקחתם לכם ביום הראשון? זה לא יום ראשון, זה 15 בחודש. אומרת הגמרא, ולקחתם לכם ביום הראשון, הכוונה ראשון למניין עוונות. מה הפירוש דבר ראשון למניין עוונות? אומרים חז"ל, אמר רב מנא דשועי ורב ישוע דסכנין בשם רב לוי, משל למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך. מדינה הייתה חייבת ארנונה למלך, והלך המלך לגבותה. המלך הלך לגבות את המיסים. בתוך 10 מילים, כשהוא התקרב המלך 10 מילים אל המדינה, יצאו גדולי המדינה לקראתו. יצא גדולי המדינה והתיר להם שליש מהחוב שלהם. יקרב המלך 5 מילים אל העיר, אז מה קרה? יצאו בנוני המדינה לקראתו וכלסו, התיר להם עוד שליש. כיוון שנכנס למדינה המלך, יצאו כל בני המדינה לקראתו, אנשים נשים וטף, וכלסו, התיר להם הכל. אמר להם המלך, מה דעזל עזל מהכה נחיל חושבנה, מה שהיה היה, מעכשיו מתחילים חשבון חדש. כך אומר המדרש, מה נמשל, בערב ראש השנה גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם, ומראש השנה ועד יום הכיפורים היחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם, וביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים נשים וטף, והקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל, מה דעזיל עזל מלהכה ולהלם נחיל חוש בינה. מה שהיה היה, מעכשיו מתחילים חשבון חדש. ומיום הכיפורים עד החג, מיום הכיפורים עד החג, כל ישראל עסוקים במצוות, זה עוסק בסוכתו וזה עוסק בלולבו, וביום טוב ראשון שלך כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ולולביהם ואתרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה דעזל עזל מנהכה נחיל חוש בינה, מה שהיה היה, מעכשיו מתחילים חשבון חדש. לפי כך אומר משה רבינו, לקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות. יוצא שהמדרש אומר שעם ישראל עסוק במצוות בימים האלה. איזה מצוות הוא מונה? אומר, זה בסוכתו וזה בלולבו. אתה מוצא כאן שיש כאן שני סוגים של מצוות. אז למה מתמקד הרמו רק על דבר אחד? אומר הרמה, אתה יוצא מיום הכיפורים תעשה סוכה, למחרת בבוקר תעשה סוכה. הוא יכול להגיד או תעשה סוכה או תקנה ארבע מינים, תיתן שני אופציות, הרי יש לך שני מצוות. למה הוא התמקד רק בדבר אחד, בעשיית הסוכה? זו השאלה שאנחנו רוצים בעזרת השם לבאר היום לקראת סיום השיעור. אנחנו בעזרת השם בערב נסב לשולחן חג הסוכות. המקור לישיבה בסוכה מופיע בפרשת אמור. אומרת התורה, פרק חב ג' פסוק ממהי ממבית, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציאי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אלה הדברים שנאמר בתורה בפרשת אמור. ידועים דברי חז"ל בגמרא במסכת סוכה, דף י"א עמוד ב', אומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך אומר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, באיזה סוכות הושיב אותנו הקדוש ברוך הוא? מביאה הגמרא מחלוקת. רבי עקיבא אומר סוכות ממש, רבי לזר אומר ענני הכבוד. נו, נפלא ביותר. אומר רבנו בחיי בספרו קד הקמח בערך סוכה, כותב בעל הטורים, למה יש לנו שבעת ימים בחג הסוכות? מה העניין של שבעה ימים? אומר רבנו בחיי, מסיבה פשוטה, כי הסוכות שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו זה ענני הכבוד. כמה ענני כבוד היו? שבע ענני כבוד. כנגד שבעת ענני הכבוד אנחנו יושבים בסוכה שבעה ימים. אז לכן, היות וענני הכבוד הם שבע עננים, מה החלוקה שלהם לא משנה כרגע, זה לא הנושא שלנו. אז כנגד השבעה ימים, כשבת שבעה, שבעת העננים, אנחנו יושבים בסוכה שבעה ימים. אלה הדברים שאומר רבינו בחיי, וכך מביא גם בעל הטורים. נפלא ביותר. רבי עקיבא אומר, הישיבה בסוכה בגלל שישבנו בסוכות ממש. מה זה סוכות ממש? מה זה סוכות ממש? הכוונה שעם ישראל עשה לעצמו סוכות במדבר. זה מה שכתוב כאן, זה הכוונה לסוכות ממש. האם הכוונה שעם ישראל היה להם שלושה דפנות ועל זה שכח? כמובן שלא. עם ישראל לא יצא ממצרים עם דפנות ושם על זה שכח, וחוץ מזה שבמדבר לא מוצאים קרשים. הכוונה שהם עשו לעצמם סוכות, אם אני מבין נכון, הם גרו בתוך אוהלים, הם גרו בתוך מקום שהוא מכוסה ממטר או מגשם, ושם הם חיו ושם הם היו, וזה הכוונה בסוכות ממש. זה לא הכוונה שישבו באיזה שהם קרשים ועל זה שכח וכנגד זה הרס. הכוונה סוכות, מקום שהיה מסתור מהשרה ומן השמש, ושם הם חיו. אז נשאלת השאלה, אם עם ישראל עשה לעצמו סוכות ובזה הוא ישב במדבר, אז למה אנחנו צריכים לשבת בסוכה? מה זה נוגע שהם עשו סוכה במדבר? אני עכשיו צריך לשבת בסוכה כי הם עשו במדבר, הם עשו סוכה? אם זה היה סוכה של נס שבא על ידי ענני כבוד, אתה עושה זכר לענני כבוד. אבל אם זה סוכות ממש, אז מה אתה עושה זכר למה שישבו בסוכות ממש? זה דבר שלא נשמע בכלל הגיוני. זאת השאלה שרבים מנסים למצוא לפשט, ואם תתבוננו ונראה אחר כך שאף אחד מהמפרשים לא אומר שאנחנו יושבים בסוכה בגלל שישבנו בסוכות ממש. תסתכל ברש"י, בפרשת אמור אומר רש"י, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למה? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, היה צריך להיות כתוב, רש"י היה צריך לכתוב, רבי עקיבא אומר סוכות ממש, רבי לזר אומר ענני כבוד, רש"י לא מביא את רבי עקיבא בכלל, מה אומר רש"י? סוכות, אומר רש"י, ענני הכבוד, אין לו שום אופציה אחרת, הוא לא מביא אפילו את שיטת רבי עקיבא. התרגום במקום אומר, תרגום אונקלוס, הרי במטלת עננים אותי ואת יד בני ישראל, באפקוי יתון מארד המצרים. הושבתי אותם בענני כבוד כשהוצאתי אותם מארץ מצרים. הוא לא מזכיר אפילו לא במילה אחת את העניין הזה שעם ישראל עשה לעצמו סוכות. וכל אחד שואל את עצמו, אז מה החידוש הגדול? הושיב אותנו בסוכות, סוכות ממש. אם זה סוכות ממש, אז מה הרבות הגדולה שיש כאן? מצאתי שתי תירוצים. האחד, ספר שנקרא שמן ראש. המאמר הראשון שלו בענייני סוכות, הוא שואל את השאלה הזאת. והוא אומר תשובה נפלאה. הוא אומר, עשיית הסוכות, פירוש דבר, לא שישבו עם קרשים ואז זה שכח. עשו לעצמם אוהלים, כל אחד עצמה עצמו אוהל, והאוהל הזה גם כן נקרא סוכה. גם זה נקרא סוכה. הוא אומר, הסוכה הזאת שהיא שוחחת עליך, היא מגינה עליך, האוהלים האלה שהם בנו לעצמם, הגנו על עצמם. חוץ מזה, שהאוהל היה מקום ששם חיו בצניעות. לא חיו בנגלה. אפילו בלעם התפלא שאין פתחיהם מכוונים. זה כנגד זה, ואמר מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה הוא ראה? הוא ראה שאין פתחיהם מכוונים אחד מול השני. אז הוא התפלא, עם ישראל חי בכזה מן צניעות. אז הצניעות הזאת מה הביאה? המעמד הזה של הצניעות הביא את המתנה הנפלאה הזאת של ענני כבוד. אומר למה? אומר הספר שמן ראש, הרצון שלהם לחיות תחת ענני כבוד, תחת סוכה ששוחחת עליהם ומגינה עליהם כדי לעבוד את השם בצניעות, כי בדרך כלל הוא אומר שבן אדם נמצא בציבור, אז הוא עובד עם הציבור. שאתה רוצה לעשות את העבודה שלך שתהיה טהורה, עבודה שאתה עושה אותה לעצמך. אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, אף אחד לא יודע. אתה עם עצמך עושה את העבודה, וברגע שאתה עושה את עצמך, זה ודאי שזה טהור וקדוש. כי אין לך שום אף אחד שנמצא. אחד הדברים שאמרו רבותינו בתחילת הקורונה, שכל אחד נשאר בבית, אומר, עכשיו אתה יודע איך אתה מתפלל, עכשיו אתה יודע איך אתה לומד, עכשיו אתה יודע למה אתה ממהר בתפילה, מה יש לך למהר? אתה בן כה בבית, אז למה שהתפילה לא תיקח שעה וחצי? מה יש לך לעשות חוץ מזה, חוץ מלהתפלל? אז לכן, אז רבה, בחנת את עצמך, איך אתה נמצא כשאתה לא נמצא בציבור? אומר הספר, שמן ראש, כשהקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו רוצים לעשות את העבודה הזאת, והעבודה תהיה בצניעות, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים להצניע את עצמכם, אני אשלם לכם שכר. מה השכר? אני אצניע אתכם על ידי ענני הכבוד שאף אחד לא יראה אתכם. אני אקיף אתכם בענני כבוד. אומר הספר שמן ראש, כתוצאה מזה שהם היו בעצמם צנועים ורצו להצניע את עצמם כדי שלא יראו אחד לשני, הקיפו את עצמם באוהלים, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לכם שכר, שמה? אתן לכם ענני כבוד. פירוש הדבר, אומר דבר נפלא. בא רבי עקיבא ואומר, אתה צריך להגיד תודה רבה על מה שאנחנו התחלנו עם הסוכות. כתוצאה מזה באו ענני הכבוד. אומר רבי לזר, זה שאנחנו עשינו סוכות, על זה אתה לא צריך להודות, זה אנחנו עשינו. כתוצאה מזה נהיה הסוכה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד. אז המחלוקת ביניהם על מה אתה צריך להודות. האם אתה צריך להודות על ההתחלה שזה הסוכות שעשו עם ישראל, או שאתה צריך להודות רק מסוכות ממש, רק מהסוכות שהקיף ענני כבוד. זה המחלוקת, כך אומר הספר שמן ראש, רעיון נהדר. מובא בשם ספר שנקרא להורות נתן. להורות נתן, מחבר הספר הוא הגאון רבי נתן גשטטנר. היה אחד מגאוני הדור הקודם שחי כאן בבני ברק עיר הקודש, גאון הגאונים, רב שיקון אגודת ישראל בבני ברק, יהודי גדול מאוד. הרב נתן גשטטנר יש לו עשרות ספרים שנקראים בשם להורות נתן. ראיתי שמביאים בשמו רעיון נפלא. כולנו יודעים מה שחזל הקדושים אומרים. אומרים חזל, שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצה כזה 40 שנה. אומרים חזל, דע לך, עם ישראל יצא ממצרים, כל אחד עם הבגד שלו, וזה הבגד היחיד שהיה לו במשך 40 שנה. בגד יחיד 40 שנה, זה לא כמו אנחנו, ברוך השם, לכל אחד יש 10 חולצות בבית, ויש לו 2-3 חליפות, אחד לשבת, ואחד לחול, ואחד לחול המועד, ואחד מה שנקרא ליתר ביטחון. ברוך השם, בסייעת הנשמה היה אכשר דורה. פעם, הוא אומר, היה בגד אחד, חולצה אחת, נעליים אחד, זה מה שהיה. אז מה היו עושים? כל אחד באותו בגד שיצא, עם אותו בגד נכנס לארץ ישראל. איך יכול להיות? אז יצאת בגיל שנתיים, יצאת עם בגדים קטנים, זה גדל איתך ביחד. יצאת עם כובע פומפון, הגיע בר מצווה, זה נהיה קנייץ', בעזרת השם יתר חתונה, זה הפך להיות שטריימל. ככה זה נעשה, היה ניסים במדבר, וזה גדל איתך ביחד. שואלים חזל, מה? גדל איתך ביחד? אומרים חזל, כן. והראיה שחזל מביא, מיבר עלי. חילזון, אומרים חזל. החילזון הקטן, בית קטן יש לו, שהוא גודל, הבית גודל איתו ביחד, גם עם ישראל אותו דבר. בגד קטן, גדלת, אז הבגד גדל איתך, נפלא ביותר, יצאת עם נעליים 25, נכנסת לארץ ישראל, עם גדיים, עם נעליים 46, זה גדל איתך ביחד, והכל בסדר גמור. אומר הרב גשטטנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר רעיון נפלא. אדם שהתחתן במדבר, זוג צעיר שהתחתן במדבר, מה קיבל מההורים מתנה? חתונה, לא היה מה לאכול, כל אחד הביא את המן שלו מהבית, לא היה קייטרינג. היה מן, כל אחד הביא את המן שלו מהבית, נכון? זה היה חתונה. היה רב, אמר, הרי את מקודשת לי, את תזמורת, שרו, היה להם את הטוב של מרים, ועם זה הם שרו, והלכו הביתה, נפלא ביותר. זה היה חתונה שיכל להיות מאות איש, אבל לא היה אוכל שם. כל אחד הביא את המן שלו ואכל את המן שלו. כל אחד קיבל מנת מן, לא הביאו אוכל, לא היה הוצאות. נפלא ביותר. רבותיי, אז חתונה הייתה קצרה וכל אחד הביא את האוכל שלו. מה קיבלו מההורים, הזוג, מה קיבל? בגדים אין לך לקנות במדבר, נכון? אין בגדים, אותו בגד שבאת, זה הסמלת קלה, זה הסמלת חתן, זה אותם נעליים, אין שום דבר, אם זה באת, נפלא ביותר. מה הם קיבלו? אוהל. כל אחד קיבל אוהל. האבא של הקלה נתן חצי אוהל, האבא של החתן נתן חצי אוהל. יופי, מה הגודל של האוהל שזוג צעיר צריך? כמה צריך? זוג צעיר, כמה צריך? אוהל, כמה צריך אוהל? 3 מטר על 3 מטר. זוג, מה? 2 מיטות, 2 שידות, ארון לא צריך, כי הכל היה במזוודות. למה מזוודות? כיוון שמי יודע כמה זמן נעלה הענן. יכול להיות שהענן מתמול מחר בבוקר, אז מה, תסדר בארון, תוציא, תכניס, תכניס, תוציא. לא, שמו את הכל במזוודות, היה מזוודה של האיש, מזוודה של האישה, שמו מתחת למיטה, בגדים בן כהן לך מה להחליף, כביסה אתה בן כהן לא עושה, למה? כי עננים היו עושים לך את הכביסה, מכונת ייבוש גם אין לך בסייעתא דשמיא, גז גם אין לך, שום דבר. נו, אז מה יש לך, מה אתה צריך? אתה צריך 2 מיטות, בסייעתא דשמיא. ומה קורה, אומר הרב גשטטנר, אם אחרי שנה נולדו להם שלישייה? ברוך השם, יש שלישייה בסייעתא דשמיא. נו, אתה עכשיו צריכים אוהל כמה? לא 3, כמה צריך עכשיו? צריך 6 על 6, כבר 3 תינוקות, 3 לולים. ומה אתה עושה אם אחרי 5 שנים, כבר יש להם 7 ילדים, אז כמה הם צריכים? הם צריכים כבר 10 על 10, לאט לאט זה גודל. אומר הרב גשטטנר, זה מה שאומר רבי עקיבא. אתה יודע למה אנחנו יושבים בסוכות? כי עם ישראל נתה סוכות ממש, אבל בסוכות ממש היה נס. מה הסוכות ממש היה נס? שאותה סוכה כשהתחתנת, היא גדלה איתך ביחד, כמו הבגדים. תשב בסוכה הזאת זכר לסוכות שעם ישראל עשה במדבר, והסוכות האלה היו מוקפים בניסים. אז זה לא רק זכר לענני כבוד, גם זכר למה? זכר לזה שעם ישראל ישב בסוכה, שעם ישראל ישב בסוכה הזאת, הסוכה הזאת גדלה איתו כל פעם מחדש. זה הזכר לנס הזה, רעיון נפלא של הרב גשטטנר. טוב, רבותיי, למדנו מכאן שמה שסובר רבי אליעזר, שהישיבה בסוכה זכר לענני כבוד, זה מה שאומר רש"י וזה מה שאומר התרגום. הטור בסימן תף ריש קפה מביא אך ורק את שיטתו של רבי אליעזר, הוא לא מביא בכלל את השיטה של רבי עקיבא. אומר לנו הטור, דע לך שהסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם הם ענני הכבוד שהקיפן בהם לבל יקה בהם שרה ושמש, ודוגמה לזה ציוונו לעשות סוכות כדי שנזכור נפלאותיו ונוראותיו. רבותיי, הטור בדרך כלל לא מסביר מצוות, הטור אומר את ההלכה, אתה לא מוצא אצלו הסברים על מצוות. למה כאן הטור בא להגיד לך שהסוכה שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשבת בהם זה כי הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בענני כבוד? הטור אומר סיבה אחת פשוטה, מחר בערב שאתה מתיישב בסוכה, שתדע לך שמצוות צריכות כוונה, שלא תחשוב שאתה יושב בסוכה כיוון שהקדוש ברוך הוא במדבר עשה להם סוכות ממש, אלא אתה יושב בסוכה, אתה יודע למה? תכוון בשעה שאתה נכנס לסוכה, שהסוכה שאתה נכנס לשבת בה היא זכר ענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף אותם. עד כאן הדברים שכותב הטור, הסבר נפלא. ממשיך הטור ואומר, ואף על פי שיצאנו ממצרים בחודש ניסן, היה צריך להיות שהסוכה מתי לעשה אותה? בחודש ניסן. הרי מיד שיצאנו ממצרים ויצאו בני ישראל מרעמסם סוכותה, כבר היה להם עמוד אש ועמוד ענן, אז היה להם כבר עננים, אז למה אתה לא יושב בניסן? כותב הטור דבר נפלא, לא ציוונו לעשות סוכה באותו זמן. למה בחודש תשרי? לפי שבימות הקיץ אומר דרך כל אדם לעשות סוכה. בעבר אנשים היו יושבים בסוכה אחר הצהריים, אחרי עבודה יושבים בסוכה ונהנים שמה לשעות אחר הצהריים, היה אוויר טוב בחוץ. אז מה? כולם יושבים בסוכות. אז אם אתה תשב בסוכה מתי? אתה תשב בסוכה בתקופה של ניסן ואייר וסיוון ותמוז, כולם יושבים בסוכה. אבל אם אתה תשב בסוכה בתשרי, שכולם כבר מתחילים לקפל את הסוכות, למה? כי מתחילים אוטוטוט להתחיל להזכיר משיב הרוח מוריד הגשם, ואחרי זה מתחילים לבקש ותן טל ומטר לברכה, אז אנשים כבר מקפלים את הסוכות. ואתה, לא רק שאתה לא מקפל, מה אתה עושה? אתה עוד פותח סוכה, אז אומר זה סימן שאתה עושה במצוות הקדוש ברוך הוא עליך. אלה הדברים שכותב הטור והדברים קודש קודשים. רבותיי, בוא נראה רק נקודה אחת שאנחנו רוצים להסביר אותה וננסות להבין כאן דבר נפלא. הזכרנו את זה כבר פעם, אני חוזר על זה בגלל שאני רוצה להוציא מכאן איזושהי נקודה. כתוב במדרש בפרשת פנחס ילקוט שמעוני, והדברים שנאמר עכשיו לקוחים מהמדרש עם הסברו של החידה של רבי דוד אזולאי כפי שהוא למד את המדרש הזה. אומרים חז"ל, תדע לך שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית הייתה שבשבעת חודשי הקיץ בכל חודש יהיה חג. זה התוכנית המקורית. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זה הייתה התוכנית, שבעה חודשים, שבע חגים. זה מה שהיה אמור להיות. בחורף חמישה חודשים אין חגים. שני החגים שיש לנו בחורף, שזה חנוכה ופורים, שניהם מועדים מדי רבנן. זה לא מדאורייתא, מדאורייתא אין חגים בחורף. לגויים, לאומות העולם, החגים שלהם בחורף ולא בקיץ. החגים שלנו, כולם בקיץ, מניסן ועד תשרי. זה התקופה שלנו. אומר המדרש, תדע לך, אלמלא חטא העגל, ביום 17 בתמוז, כך אומר החידה, היינו חוגגים את יום הזיכרון. זה לא הכוונה לראש השנה, כי זה לא תחילת שנה, אבל היה יום הזיכרון. למה? היינו חוגגים אז את קבלת הלוחות הראשונות. משה רבינו ירד עם הלוחות, מה אמר אהרון? חג להשם מחר. מחר יהיה יום חג. איזה חג? יום הזיכרון וקבלת הלוחות הראשונות. אילו עם ישראל לא היה חוטא, היה יום הכיפורים בתשעה באב, היינו עושים את יום הכיפורים. אילו עם ישראל לא היה חוטא, היינו עושים את חג הסוכות מתי שהוא בחודש אלול. אם זה בתתווה בחודש אלול, במקום תתווה בחודש תשרי, או שהכוונה היא ל-40 יום מיום הכיפורים, אז זה ביוטט באלול. אם הכוונה ל-50 יום, כמו שבע שבועות שבין פסח לעצרת, אז היה בסוף חודש אלול מתי שהוא, והוא נכנס לתוך חודש תשרי. כיוון שחטאו ישראל בעגל, אומר המדרש, נדחו כל המועדים לתשרי, הכל. אז יום הזיכרון עבר, התחבר לראש השנה, הוא א' בתשרי, יום הכיפורים בי' בתשרי, בחג הסוכות, בתתווה בתשרי, כמו שנחוג בעזרת השם אחר. רבותיי, בא הספר זאב יטרף, ואומר רעיון מדהים, מדהים. אומר הספר זאב יטרף, בוא ותראה. תשאל בן אדם, איזה מארבעת התניות שיש לנו על חורבן בית המקדש שהיא החמורה ביותר? הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא יהפוך את צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי לששון ולשמחה למועדים טובים. אז יש לנו 17 בתמוז, יש לנו 9 באב, יש לנו צום גדליה ויש לנו 10 בטבת. תשאל מישהו מה התענית הכי חמורה, הוא יגיד לך ודאי 9 באב, 5 עינויים, 25 שעות, מתחילים מערב קודם, זה התענית הכי חמורה. זה נכון שהיא הכי חמורה מבחינת העינויים, אבל לא החמורה ביותר מבחינת החשיבות שלה. למה הכוונה? התשובה פשוטה מאוד, חז"ל אומרים שכל אחד משלושת התעניות, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה, אם הם חלים בשבת, נדחים לאחר השבת. חלים בשבת, נדחים לאחר השבת. התענית היחידה שאי אפשר לנייד אותה, זו תענית 10 בטבת. השנה, שנת תשפ"א, בעזרת השם כולנו תקווה שיבוא משיח, אבל אם לא יבוא משיח, 10 בטבת חל ביום שישי ונכנסים לשבת מעונים. נכנסים לשבת מתוך תענית בתפילת מנחה, קוראים קריאה של ויחל ואומרים את ההפטרה של דרשו השם בהימצאו, והטעימה הראשונה זה הקידוש של ליל שבת. זה הדבר, גם השנה יוצא לנו ערב פסח יוצא בשבת, פסח יוצא מוצאי שבת. נו, אז יש לנו כמה שינויים מפליגים בשנה הזאת וזו אחד מהם. 10 בטבת הוא צום שאי אפשר לנייד אותו, אי אפשר להקדים אותו ליום חמישי, שכמו עם תענית אסתר אתה מקדים אותה, אתה לא יכול לאחר אותה כמו 17 בתמוז ותשעה באב. ביום שזה חל מתענים בו, עכשיו הוא חל בשישי, מתענים בשישי. אומר רבי דוד אבודרהם, גם אם זה חל בשבת היו מתענים בו בשבת. למה? כי נאמר בעצם היום הזה, בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. אם נאמר בעצם היום הזה, כמו שנאמר ביום הכיפורים, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, אותו דבר גם כאן, אתה מקיים את המצווה הזאת, ואי אפשר לנייד אותו, כי נאמר בעצם היום הזה. שואל הספר זה ויתרה, וכאן הוא שואל שאלה מצוינת, אם אתה אומר שעשרה בטבת הוא החמור ביותר, אז למה כל חומרי התענית הזאת לא נמצאים מתי? בעשרה בטבת. שם היה צריך להיות איסור אכילה, איסור שתייה, איסור רחיצה, איסור תשמיש ואיסור נעילת הסנדל. כל זה נמצא בתשעה באב, ואתה אומר שזה לא הכי חמור. מה הכי חמור? עשרה בטבת. אז למה אתה לא מעביר את כל החומרות לעשרה בטבת, לא בתשעה באב? ששם הצום יתחיל מערב קודם, הצום יתחיל מחמש אחרי צהריים, כי זה חורף, אז הוא מעשה השקיעה בארבע וחצי, עד שיתחיל בארבע וחצי בשקיעה, והסתיים למחרת, בחמש, צום בחורף יותר קל מאשר צום בקיץ. אז למה השאירו את זה ביום בתשעה באב? אומר הספר זה, ויתרף תדע לך, זה מעשה מדי רבנן. כל התקנה שיש לנו של התעניות הזאת זה דווקא בתשעה באב. אילו בעשרה בטבת, זה היה מקום אחר, זה לא היה קורה. ולמה זה קורה? אומר סיבה פשוטה מאוד. כי היות ובמקור התאריך תשעה באב היה אמור להיות יום כיפור, השאירו את כל חומרי יום הכיפורים בתשעה באב. היות ובמקור זה היה אמור להיות יום הכיפורים, כמו שאמרנו קודם, שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודשי הקיץ מועד, אז בהיה באב היה אמור להיות יום הכיפורים, השאירו לנו את כל חומרי יום הכיפורים, השאירו לנו בתשעה באב, לכן לא העבירו את זה לעשרה בטבת. מה הראיה לזה? רבותיי, זה נפלא. המדרש אומר, באיכו, אומר המדרש, אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים בתורה, תומתה בשוליה. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים, חטא חטא ירושלים. פירוש דבר, אילו היינו זוכים, אז בתשעה באב היינו קוראים, כי ביום הזה יחפר עליכם. עכשיו שלא זכינו, אנחנו קוראים כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. יוצא שבמקור מה היה אמור להיות? יום הכיפורים היה אמור להיות בתשעה באב. מתי סוכות? באיזשהו תאריך בסוכות, תתוו, יוטט, חבטט, כל מיני אפשרויות שמעלים המפרשים. נמצא, רבותיי, אם סוכות היה חל באמצע חודש אלול, אז למה יושבים בסוכות? למה יושבים בסוכות? כל מה שהטור אומר לנו, למה אנחנו יושבים בסוכות? כי כולם מקפלים ואנחנו פותחים. אבל אם היה נשאר התאריך של חודש אלול, לא שייך כולם מקפלים, כי אף אחד לא מקפל באלול. אלול זה עוד אמצע הקיץ. אז כל מה שאומר את התירוץ הזה זה רק מה? זה רק אחרי שהקדוש ברוך הוא העביר את החג הזה מאלול לתשרי. תשאל למה לתשרי? העביר את תשרי מסיבה נוספת. מה הסיבה? כי כולם מקפלים ואתה לא מקפל. ואתה פותח, אז יש לך תשובה נפלאה. לרעיון הזה של המדרש מביא הספר קנה חוכמה, מביא לו ראיה. מה הראיה שהוא מביא? לפני חטא העגל אומרת התורה בפרשת משפטים, פרשת משפטים זאת לפני חטא העגל, שם התורה מתחילה לדבר על המועדות, שם היא קוראת לחג הסוכות בשם חג האסיף. שם אומרת התורה, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. מה זה צאת השנה? צאת השנה, איזה חודש הוא האחרון בשנה? חודש אלול. אומרת התורה, בחג האסיף בצאת השנה. מתי היה אמור להיות יום חג הסוכות? בצאת השנה. מתי זה צאת השנה? חודש אלול. בפרשת כי תישא, שזה כבר אחרי חטא העגל, שוב פעם חוזרת התורה על חג האסיף. שם אומרת התורה, בחג האסיף תקופת השנה. אומר רש"י, מה זה תקופת השנה? תחילת השנה. אני לא מבין. בפרשת משפטים אמרת שחג הסוכות מתי זה? בסוף השנה. בפרשת כי תישא אתה אומר לי שמתי זה חג הסוכות? מתי זה חג הסוכות? בתחילת השנה. תחליט בסוף השנה או בתחילת השנה? הבעיה היא שבאמצע קרה משהו. מה קרה? לפני חטא העגל התוכנית המקורית הייתה שמה יהיה חג הסוכות מתי יהיה? בצאת השנה. מה זה צאת השנה? זה חודש אלול. עכשיו שעם ישראל חטא, אז חודש אלול נדחו כל המועדים לתשרי, אז מתי עובר סוכות? בתקופת השנה. מה זה תקופת השנה? הכוונה, מתי שמתחילה השנה, אומר רש"י. מתי מתחילה השנה? בחודש תשרי. נפלא ביותר. רבותיי, למדנו מכאן שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה שנשב בסוכה בחודש אלול. אומר לנו הטור, אבל עכשיו אחרי שחטאו בעגל, חטאו בעגל, אז מה? אז החג נדחה לתשרי. למה יושבים דווקא בתשרי? התשובה פשוטה מאוד, כי בתשרי כולם מקפלים ואנחנו פותחים. השאלה שכולנו שואלים היא שאלה מצוינת. אז למה דווקא תתבב? יכל להיות או בחף, יכל להיות בחף ג', יכל להיות בראש חודש. אז תנו לי תשובה פשוטה מאוד, זה לא יכל להיות בשום תאריך אחר. למה? כי בזין במרחשוון אתה מתחיל לבקש על הגשמים. אם אתה תעשה את הרגל הזה בראש חודש מרחשוון, אז ייקח הזמן עד מתי שחוזרים עולי רגלים, זה כבר יהיה בתחילת חודש כסלו, הם לא יכלו לחזור הביתה. אתה חייב לסיים את כל מערכת החגים כדי שעולי הרגלים יצליחו לחזור לבבל, ואת תוכל להתחיל לבקש ותנן תלו מטל וברכה. אתה חייב לעשות את זה בתאריך של תתבב ולסיים אותו ביום חבד. זה היה חייב להסתיים במערכת הזו. נפלא ביותר, והתשובה היא נכונה. אנחנו רוצים לדעת, אבל למה הקדוש ברוך הוא קבע את התאריך הזה דווקא לתאריך תתבב? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה יומיים אחרי יום הכיפורים? בי"ב בחודש תשרי. למה הוא לא עשה את זה בי"ז בחודש תשרי? למה נקבע דווקא תתבב? זאת לא שאלה, כי אם היה כותבים בי"ב, הייתי שואל למה בי"ב? זאת לא שאלה. אבל כשיש לך תירוץ, אז התירוץ הוא יותר חזק מהשאלה. אז בואו ונראה מה מונח כאן. כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה להביא שאלה נוספת. השאלה הנוספת שנביא זה שאלה שמופיעה בהמון ספרים. אני ראיתי את זה פעם ראשונה, ראיתי את זה במבית. המבית בספרו בית אלוקים, בשער היסודות, בפרק למזיין, שואל את השאלה הזאת. השבוע ראיתי שהחידה מביא את השאלה הזאת בשם רבי חיים קפוסי. רבי חיים קפוסי וגם הספר בני סוסחו במאמרות חג הסוכות שלו מביא את זה בשם אחידה בשם רבי חיים קפוסו, כך הוא מביא אותו, והשאלה ידועה. אנחנו הולכים בעזרת השם לשבת בסוכה, למה? שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות שיצאנו מצרים. שואל הספר שער היסטור, שואל הספר המבית, אני לא מבין למה לא עושים זכר למה? למה עושים זכר לעננים ולא עושים זכר לבאר ולמן? הבאר והמן היה נס לא פחות מזה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד. הגמרא במסכת תענית בדפתית אומרת הגמרא, שלוש פרנסים טובים מנדו להם לישראל ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים ועננים בזכותו של אהרון. אז למה רק על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עננים אתה יושב בסוכה? למה שלא תשב, תעשה נט, תשתה מים מיוחדים ותגיד המים מיוחדים זכר לבאר הזאת? רבותיי, אני רק רוצה להקדים הקדמה, והקדמה הזאת היא נפלאה. חז"ל הקדושים אומרים ששלוש מתנות טובות קיבלנו בזכותו של מי? בזכותם של משה, אהרון ומרים. בחז"ל הקדושים אומרים שקיבלנו את זה בזכותו של אברהם אבינו. כך מביאים חז"ל בגמרא במציע, במדרש, אומרים חז"ל, דע לך, בשכר שלושה זכו לשלושה. בשכר שאמר אברהם אבינו, כתוב שאמר, ויקחו חמאה וחלב, ובן הבקר זכו למן. יש כאלה שאומרים שכתוב, ויקחה פת לחם זכו למן. בשכר כתוב ועומד עליהם זכו לענן הכבוד, בשכר יוקח למעט מים זכו לבריאה של מרים. זה מה שחזל אומרים. במדרש תנחומה אומר המדרש שלכל מערכת החגים זכינו כתוצאה מרוח המלאכים. אומר המדרש, יוקח למעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת האש, אתה אמרת יוקח חייך שאני נותן לבניך קורבן פסח, שנאמר ויקחו להם איסה לבית אבות של הבית. אתה אמרת יוקח נא חייך שאני נותן לבניך מצווה, שנאמר אל תאכל ממנו נא. אתה אמרת מעט יוקח נא מעט חייך שאני מגרש את השונאים שלך מעט מעט, שנאמר מעט מעט אגרשנו מן הארץ. אתה אמרת מים אני נותן לבניך בערה של מרים מים, שנאמר עלי בער. אתה אמרת ורחצו רגליכם אני נותן לבניך לרחוץ אותה מכל הטומאה, מה זה? יום הכיפורים, שנאמר אם רחץ השם צועד בנות ציון. אתה אמרת וישענו תחת האש אני נותן לבניך מצוות סוכה. יוצא שפסח זכינו בגלל אברהם אבינו, סוכות זכינו בגלל אברהם אבינו, יום הכיפורים זכינו בגלל אברהם אבינו, כל מערכת החגים בגלל הדבר הזה. רב ראובן קרלי של זכר צדיק לברכה אמר שהוא היה בישיבה קטנה של פונביץ', אז הרב שטיימן פעם נתן דרשה, כמדומני שהוא אמר שזה היה אחרי פורים. נו, הציבור קצת, מה שנקרא, הבחורים כבר יצא להם האוויר מהזמן, הם כבר רצו כבר לצאת לחופשה, כבר לא היה את אותו ברן שהיה בתחילת הזמן, קצת נחלש הלהיטות בלימוד. אז הרב שטיימן רצה לעורר אותם. אמר הרב שטיימן, רבותיי, אברהם אבינו הכניס אורחים ופתח בתי תמחוי בכל ארץ ישראל. כל מקום פתח בתי תמחוי, כל מי שבא לשם קיבל אוכל בחינם. זה עבד 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל מי שנכנס קיבל אוכל. מי שלא רצה לשלם, מה עשה? אמר ברכה, אמר תברך, אמר למי? אמר לקדוש ברוך הוא. ברך הודה לקדוש ברוך הוא, יצא בלי תשלום. אחד שלא רצה לברך, היה צריך לשלם, ושילם מחיר טוב, הוא לקח מה שנקרא, בקילומטר ה-101, לקח תעריף 2, באמצע המדבר, שילמו מחיר חזק, בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, שואל הרב שטיימן, שאלה עצומה. אברהם אבינו פתח בתי תמחוי בכל הארץ, לא מסופר שום דבר על הבתי תמחוי, והשכר שזכו עם ישראל, בשכר זה זכו לזה, בשכר זה זכו לזה. הוא ירח פעם אחת מלאכים, פעם אחת מלאכים, אלה שבכלל לא צריכים אוכל. הוא חשב שהם צריכים אוכל, ערבית, הוא חשב שצריכים אוכל, אז נתן להם לאכול. תראה מה זכה. אמר בקשה ויקחה פת לחם, זכינו למן. אמר יהיו כך למעט מים, בירה של מים. והוא עומד עליהם עננים. בשביל פעם אחת. זה שהוא פתר בתי תמחוי ואכלו שם מאות ואלפים, ואברהם אבינו קירב אלפים ורבבות, כמו שאומר הרמב״ם, זה אפילו לא מצוין בכלל בתורה. לומדים את זה, והייתה אשת בבאר שבע, על הגב, מה שנקרא, על הצד, אכילה שתייה לינה, אכילה שתייה לוויה, כל מה שחזל דורשים. אירוח מלאכים פעם אחת, תראה מה השכר. מה אמר רב שטיימן? אמר תשובה פשוטה, יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. שלישי למילה, אברהם אבינו היה הולך לקופת חולים, ניגש לו ואומר, עברתי ניתוח ברית מילה בגיל 99, על המקום היה נותן לו חלט לחצי שנה. על המקום, בלי שום בעיה, אומר, בבקשה, תיסע בבקשה למלונית, לנוח שם שבוע ימים, כך בבקשה אישור, יבוא לפנות אותך מפיקוד העורף, הכל בסדר גמור. נפלא ביותר. למה? שלישי למילה, בגיל 99, מסוכן. אברהם אבינו לא לקח חופש ולא מלונית ולא חלט. מה עשה? ניצב במקום, וכשלא באו אורחים, שהקדוש ברוך הוציא חמה מן הרתיקה, הוא שולח את אליעזר לחפש אורחים, אומר לו, אין, אברהם אדוני, אין נפש חיה 60 מעלות בחוץ. אומר, אתה עבד, אי אפשר לסמוך עליך. ראה הקדוש ברוך הוא כמה אברהם משתוקק, הוא לא הכניס חמה בחזרה לנרתיקה, השאיר את החמסין כמו שהוא, הוא לא שינה את החמסין, והביא לו שלושה מלאכים. אמר רב שטיינמן, על מעשה אחד של צער, תראה איזה שכר קיבלו. מה שאמר ויקחה פת לחם, זכינו למען. מה שאמר יוקח נמת מים, בירה של מרים. ישענו תחת העץ עננים. יוצא על אחד בצער. אמרתי השבוע למישהו, אתה חושב שהצער הזה שאנחנו סובלים עכשיו, שהם מתעסים, צריכים פה להתאסף, לשבת פה בשיעור כולם עם מסכות ורשנים, נראה לך שיעבור ככה בקלות? הקדוש ברוך הוא הולך לשלם על שיעור אחד עם מסכות, מה שיש לך 100 שיעורים קודם בלי מסכות. הוא לא הולך לשלם לך תעריף מוגדל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את ישראל, אז הוא מביא לו קושי, והקושי הזה הקדוש ברוך הוא עתיד לשלם בתבין ותקילין על הצער הזה שיושבים כאן ולומדים מתוך מסכות, מתוך ריחוקים. כל ההרגשה הזו, שאפילו אתה לא יודע אם מישהו מבין את השיעור, אף אחד לא מחייך, אתה לא רואה את הפרצוף שלו בכלל. אתה לא שם, אתה מקווה שהעיניים שהוא עושה ככה בהלחצוני, זה לא בגלל שהוא נהיה סיני, אלא באמת שהוא מגיש טוב עם השיעור הזה. אתה לא רואה את הפרצוף של אף אחד, אפילו לבין שיניים מחלב אין לך. הקדוש ברוך אומר, אני אשלם לכם, אל תדאגו, כמו ששילמתי לאברהם אבינו, אני גם אשלם לכם. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן מה היסוד הגדול של מה? של המתנה הנפלאה הזאת שאברהם אבינו הרח את האורחים מתוך צער. אמר רב שטיינמן, שאתם לומדים בתחילת הזמן, זה לימוד שאתה בלעת מסכת חדשה, זמן חדש, סוגיה חדשה נפלאה. אבל שאתה נמצא בסוף הזמן, כבר איך אומרים, חלש נחלש לך, וכאן אתה עושה את זה במלוא אברהם, זה יפה אחד בצער, ממאה שלא בצער. רבותיי, נפלא ביותר. בא המבית ושואל שאלה עצומה, למה אין זכר לבאר ולמן? זו השאלה שהוא שואל, נפלא ביותר. רבותיי, מה התשובה שכולם עונים? התשובה שכולם עונים היא תשובה אחת מאוד ברורה. לחם ומים אי אפשר להסתדר בלי זה. אי אפשר. למה אי אפשר? כי זה הכרחי. אי אפשר להישאר במדבר בלי אוכל. אי אפשר להישאר במדבר בלי מים. אז אלה דברים הכרחיים. על דבר שהוא הכרחי, אתה לא אומר תודה רבה ולא עושה לו נס. למה? כי זה כביכול מגיע לך. זה חלק מהדברים שמגיעים לך, כי זה הכרחי לקיומו של האדם. אבל ענני כבוד, ענני כבוד זה לא דבר שאתה צריך אותם. ענני כבוד זה מזגן. מזגן אתה יכול להסתדר בלי זה. הבדואים חיים במדבר בלי מזגן, וגרים שם מספיק טוב גם בלי מזגן. אנשים ערבים גרים בתוך המדברות, ולא צריכים מזגן. אז הוא אומר, זה שנתן לך לחם ומים, זה מעלה יתרה שסיפק צורכנו במדבר 40 שנה. זה חלק מהתצרוכת שלך. שהקדוש ברוך הוא משאיר אדם בחיים, את המזון הוא חייב לתת לו, זה חלק בלתי נפרד מהתעריף. ככה כותב המה בתשובה ידועה, וככה כותב גם אחידה בשם רבי דוד קפוסי, הכל נפלא. רבותיי, למדנו ששניהם אומרים שענני הכבוד זה כביכול מותרות. זה נקרא מה שנקרא בשפה שלנו אקסטרה, זה צ'ופרים. זה צ'ופר, אפשר להסתדר גם בלי מזגן. חס וחליל, אני לא מתכוון לחלוק. אם כך אומר המבית וכך אומר אחידה בשם רבי חיים קפוסי, אני לא חולק. רק אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. העננים זה לא דבר שהיה אקסטרה. בלי העננים לא ראו בלילה אפילו מילימטר. מי סיפק להם אור בלילה? האור בלילה, איך הם ראו בלילה? היה עמוד אש. העמוד אש היה חלק מענני הכבוד. היה חלק מהם. לא יכלת לראות בלי זה. רבותיי, מי הרג להם את הנחשים והקרבים? במדבר הגדול והנורא הזה נחש, צרף והקרב. חז"ל אומרים במדרש תנחומא פרשת בשלח, אומרים חז"ל, המדבר הגדול והנורא שהיו בו נחשים כקורות ועקרבים כקשתות. כל נחש אנקונדה, מי יחסל אותה? מה אתה כל לוקדי נחשים? מה אתה תרוץ אחרי נחשים במדבר? מי הרג אותם? הענן היה הורג אותם. אי אפשר בלי זה. רבותיי, הענן היה מפיץ אור כזה שחז"ל אומרים שאפילו מה שהיה מונח בתוך החבית היית רואה, לא היית צריך, זה היה אולטרסאונד. האור הזה היה כל כך חזק שראית מה שיש בחבית. ראיתי פעם באחד הספרים, הוא שואל, איך שחטו את הפרה האדומה במדבר? הפרה האדומה הראשונה שעשו אותה, עשו אותה בתאריך ב' בניסן, עשו אותה. איך יכלת לדעת? אולי זה טרפה? אולי זה טרפה, איך אתה עושה? אז הוא אומר שהאור הזה שנתן עמוד האש היה אולטרסנט שהסתכלו בתוך הפרה וראו את כל היותחי טרפס, ראו אם היא קשרה או לא, לא היה צריך לבדוק אותה, עשית אולטרסנט, כך אתה צריך לבדוק מה שיש. יש לך מה שנקרא MRI, זה בדק אותו בפנים וקיבלת תמונה מבחוץ, היית שם אותה ליד עמוד האש, זה היית מסתכל בפנים, היית מסתכל כמו רנטגן, זה מה שהיה בתוך האור הזה. רבותיי, בלי אור לא שייך להסתדר. בלי ענן שמחסה את הנחשים אי אפשר להסתדר. חוץ מזה רבותיי, העננים היו מגהצים להם ורוחצים להם את הבגדים, כך אומרים חז"ל. אתה יש לך רק בגד אחד, אתה לא יכול ללכת עם בגד אחד 40 שנה, צריך לרחוץ אותו, נכון? צריך לגהץ אותו. אז מה עשית? חז"ל, מה היית עושה? היית מוריד את הבגדים שלך, שם אותם על האוהל מבחוץ, כותב למטה פתק, שייך לשמעון ועקנין, שמת למטה פתק, הצמדת אותו, שמת מחוץ לאוהל, בבוקר קיבלת, עם ניקוי יבש, פתק קשת, עם ניקוי יבש, עם הניילון, שמו לך על הזה, וברוך השם קיבלת אותו, והכל בסדר גמור. מתי זה נעשה? זה נעשה על ידי ענני הכבוד, זה על מה נעשה? רק עננים עשו את זה. אז העננים זה לא לוקסוס. זה שאתה אומר שהעננים נתנו להם מסגן, זה לוקסוס. זה מה שאתה אומר שהעננים ישרו להם את השטח כשהם הלכו וכל הבורות נסתמו וכל הגבעות התיישרו, זה לוקסוס. תעלו על זה, תרדו בקעות, בסדר גמור. אבל לכבד בגדים זה לא לוקסוס, לרחוץ בגדים זה לא לוקסוס, זה הדבר המינימלי שבן אדם צריך. הוא מוריד את הבגדים שלו, פושט את הבגדים שלו, תולה אותם מחוץ לאוהל, בלי זה אי אפשר להתקיים. אדם יכול להתקיים בלי שאדם רוחץ את עצמו, זה בלתי אפשרי. אז מה אתה אומר לי שענני הכבוד היו אקסטרה? זה לא אקסטרה, ענני הכבוד היה ברור שענני הכבוד הם חלק מהתצרוכת היומית, בדיוק כמו מן ובדיוק כמו הבר. אדם הזה נקרא אקסטרות, דבר שלא מובן לכאורה, וננסה בעזרת השם להסביר אותם. החסם סופר במאמר שלו כותב, שואל החסם סופר שאלה נפלאה, זה מופיע בדרשות חסם סופר חלק א', שואל דבר נפלא, ביאלקו שימויני כתוב לקדוש השם מכובד זה יום הכיפורים וכיבדתו זה יום טוב ראשון של סוכות, מעשות דרכיך זה חולו של מועד. הוא שואל מה פירוש הדבר שהפסוק מחלק, דבר ראשון מה הסמיכות של יום הכיפורים לסוכות באותו פסוק, ומה החלוקה של כיבדתו זה יום טוב ראשון, מעשות דרכיך זה חול המועד, מה הפסוק הזה מחלק אותם לשתיים. שאלה נוספת, הוא שואל את השאלה שאנחנו שאלנו מקודם, למה דווקא התאריך שנקבע היה תתווה בחודש? מה התאריך הזה דווקא תתווה בחודש ולא תאריך אחר? למה דווקא תתווה בתשרי? ככה שואל החתם סופר, בדיוק כמו ששואל הגאון מבינה. שאלה נוספת, הוא שואל, למה נשים פטורות מן הסוכה? גם הם היו באותו הנס, גם הם ישבו בסוכות, הם לא ישבו מחוץ לסוכות, גם אותם מקיף ענני כבוד. אם גם אותם מקיף ענני כבוד, אז למה הם לא יושבות בסוכה? למה נשים תורות מן הסוכה? נכון, נשים מצוות עשה שהזמן גרמה. אז כמו שבפסח אתה אומר שמי שישנו בבעל יראה בעל ימצא, ישנו גם כן באכילת מצה, גם כאן תגיד שיוזם היו באותו הנס, אז הם צריכות לשבת בסוכה, למה אתה פותר אותם? טוב, אלה השאלות. אני רוצה להציב עוד שאלה אחרונה לפני שנתחיל לסגור קצוות. רבותיי, ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת תענית. אומרת הגמרא שאדם שיורד לו גשם בסוכה זה סימן כללה. כך אומרת הגמרא. באה הגמרא במסכת סוכה ואומרת שאם אדם בא לשבת בסוכה ויורדים לו גשמים, אתה יודע מה זה סימן? סימן, אומרים חזן, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ורבו שופך לו את הקיתון על פניו. אדם בא למזוג את הכוס לרבו, והרב שלו לוקח את הכוס ושופך לו את זה בתוך הפרצוף. זה הרגשה. לא רק שזה סימן כללה, שופכים לו את זה בתוך הפרצוף. זה מה שכתוב בחז"ל. רבותיי, דברי חז"ל קודש קודשים. זה משנה במסכת סוכה. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מה קורה לבן אדם שרוצה לברך ברכת הלבנה? ברכת לבנה. פעם בחודש אדם מברך ברכת לבנה. חז"ל אומרים שמה? שאדם שמברכש ברכת לבנה כאילו מקביל פני שכינה. כך כתוב בחז"ל, הקבלת פני שכינה, לא פחות ולא יותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. מה קורה לבן אדם שלא מצליח לברך ברכת לבנה? הוא יוצא או מגיל ג' בחודש או מיום ז' בחודש ואין לבנה. אין לבנה. בארץ ישראל זה לא קורה. אם אין לך בשבע יש בשמונה, אם אין בשמונה יש בתשע, אם אין היום יש מחר. בחוץ לארץ, אתה יכול לגור באירופה באיזשהו מקום, יש לך חודש שלם יורדים גשמים ואין אפשרות לברך את הלבנה. אין אפשרות כזאת לקדש את הלבנה. באמריקה יש מציאות כזאת שאתה מחכה עד הרגע האחרון ואין לבנה. אין! אין לבנה! אז מה עושים מורים גדולים ומה עושים רבנים גדולים בחוץ לארץ? סוחרים מטוס ועולים מטוס מעל העננים ושם עושים ברכת לבנה. אבל בשביל זה צריך אנשים שיהיה להם... מה שנקרא, קצת ממונות כדי לעלות לברך ברכת לבנה. נפלא ביותר. הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, לקח את המקל והזיז את העננים. ככה עשה עם המקל והזיז את העננים. נו, אז אני תמיד ידעתי שזה, מישהו אמר לי שזה הרבי, יצחק אבו חצירה, זה לא כמה משנה. אני קראתי זה על הבבא סאלי, שפעם אחת הוא היה לו כמה ימים, והגיע יום אחרון, והוא ראה שזה לא בא, אז הוא אמר, לא, לכו מכאן, והזיז את העננים, וכי ברכס הלבנה. טוב, אז כנראה שמישהו, אני ניסיתי את זה, זה לא הלך. אני מודיע לכם שזה לא עובד אצל כל אחד. ניסיתי גם כפעם אחת, הגעתי ליום האחרון ולא היה, ועשיתי ככה עם הכובע, ושום דבר, הכובע נפל לרצפה ונרטב מהגשם, שום דבר לא נהיה מזה. רבותיי, אני רוצה לשאול, שאלו את הבבא סאלי איך אתה עושה את זה? זה מה שהוא אמר. אמר, איך אתה עושה את זה? זה עושים ככה. אני פעם אחת לא היה לבנה, אז מה עשיתי? מיום זין שאפשר לברך את הלבנה, לקדש את הלבנה, לא הלכתי לישון בלילה. למה? כי כל רגע חיכיתי, אולי אני אראה לבנה. אז נשארתי מזין עד את ו' בחודש, ער כל הלילה, וכל רגע הסתכלתי למעלה, כל רגע הסתכלתי, אולי יש ירח. אם אתה מחכה 10 ימים לירח, ואתה לא הולך לישון, אז פעם אתה עושה עם המקל, אז היא זזה לבד. זה לא זז לבד, אם אתה חושב, אתה עושה ככה, עם הכובע הוא יזוז. אתה עושה ככה עם הכובע, הכובע יעוף לך. לא יקרה שום דבר. כשאתה מוסר את נפשך, ו10 ימים עומד לילה שלם כדי לראות אם מתי תצא הלבנה, אז הלבנה יוצאת החוצה. רבותיי, לא מבין. מה קורה לבן אדם שהוא מנסה 10 ימים לברך את הלבנה ואין לבנה? אין לבנה. מה עושה? אז מה כתוב? מה עושה? מה הוא מקבל שכר זה שכר? חשב אדם לעשות מצווה. ולא עשה, מה עליו כתוב? כי לא עשה. כתוב בחז"ל שמי שמברר ברכת הלבנה, מה הוא? מקבל בני שכינה. למה אתה לא אומר שאם אין לו לבנה, סימן שהשכינה לא רוצה לבוא אליך? ניסית והשכינה לא רוצה לבוא אליך, מה לעשות? לא רוצה. הקדוש ברוך הוא שאתה עומד, אומר, אני לא יוצא. הירח עד שהוא לא נכנס הביתה, אל תצא החוצה. לא, אתה לא אומר את זה. אתה אומר לא הולך, לא הולך. אבל אתה אומר שמה, שאם נשפך לך מים בסוכה, סימן שמה? סימן שהקדוש ברוך הוא שפך לך מים על הפנים, ואומר, אני לא רוצה אותך בסוכה. למה? מה שונה סוכה מברכת לבנה או כל מצווה אחרת? כל מצווה אחרת שאתה לא מצליח לעשות אותה, מסיבה כזו או אחרת, מה אתה אומר? אתה אומר, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מה כתוב? כי לא עשה, ניסיתי, לא הולך, בוא תקנדו, לא יכול לעשות. זה מה שיצא. לא! הדבר היחידי שחז"ל אומרים, אם ירד לך מים בסוכה וירד גשם בסוכה, הקדוש ברוך הוא שופך לך את המים ואומר, תצא מהסוכה, לא רוצה שתהיה כאן. מה כתוב כאן? טוב, רבותיי, אני רוצה בעזרת השם להסביר את הדברים, בואו ננסה להעמיק בסייעת הדשמיא. ישנה תשובה ידועה של הגאון מווילנה, ידועה של הגאון מווילנה, מופיעה בפירושו לשיר השירים, מופיע בקול אליהו, בביאורו לפרשת אמור, מופיע בשם האחיין שלו, אבוידס הגרשוני, והשנה מצאתי שקדם את זה ב100 שנה קודם, מביא את זה המהר"ם בן חביב בשם ספר לבנת הספיר, פלאי פלאות. אני אקריא לכם קודם את הספר מהר"ם בן חביב, כותב דבר נפלא. ולמה יושבים בסוכה בחודש תשרי יותר מאשר בחודש ניסן, שהוא זמן יציאת מצרים, כך שואל המהר"ם בן חביב. מצאתי בספר לבנת הספיר שבאבון העגל נסתלקו ענני הכבוד וחזרו בזכות אהרון הכהן. מאיפה אנחנו יודעים שהסתלקו ענני הכבוד? זה תרגום בשיר השירים על הפסוק, עד שיפוח היום ונסו הסללים, אומר התרגום במקום, וביום דעבדו בני ישראל ית עגלה דדהבה הסתלקו ענני יקרה דמטללין עליהון. אומר התרגום, ברגע שעשו את העגל הלכו ענני הכבוד. הנה יש לנו תרגום שאומר את זה, נפלא ביותר. אומר הספר לבנת הספיר, וחזרו בזכותו של אהרון הכהן. ומתי חזרה, מתי חזרו ענני הכבוד? אם אתה אומר שהם הלכו, מתי הם חזרו? אחר שנסתבע משה רבינו לעשות את המשכן, משה רבינו ירד, מתי? ביום הכיפורים, ובישר לעם ישראל מה? סלחתי כדבריך, ואסף אותם למחרת יום הכיפורים, שנאמר, ויקל משה את כל הדת ישראל, מתי? הוא הקיל אותם ביהודה א' בחודש תשרי, ואמר להם להביא תרומות למלאכת המשכן. מתי הביאו תרומות למלאכת המשכן? הם הביאו להם נדבה בבוקר בבוקר, באיזה שתי בקרים? י' ב' י' ג'. ביום י' ד' העביר משה רבינו קול במחנה לא להביא יותר תרומות, והמלאכה הייתה דיים, ויותר יש רזרבות לא להביא יותר תרומות. וביום תתווה בחודש ניסן, בחודש תשרי, מסר משה רבנו לעושה המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, היות והוא מסר להם לעסוק במלאכת המשכן בתאריך הזה, חזרו ענני הכבוד, ואז לעזרת השם, עם ישראל ראה שהקדוש ברוך הוא התפייס איתם בעשיית המשכן. עד כאן מביא הספר לבנת הספיר, אותם דברים, כותב הגאון מווילנה, דבר נפלא. הדברים שמביא הגאון מווילנה בפירושו לשיר השירים, הוא כותב נפלא. ארבעת הפסוקים הראשונים של שיר השירים מכוונים כנגד ארבעת הרגלים. שיר השירים אשר לשלמה כנגד פסח. למה? כי בפסח אמרו שירה, ישקל עם הנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין, כנגד חג השבועות. למה? כי מעמד הר סיני נקרא בית היין. לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, על כן הלמות ההבוכה, זה כנגד חג הסוכות, שהוא זכר לענני הכבוד שהיו תלויים בבניין המשכן כידוע. והפסוק האחרון הרביעי, מושכני אחריך נרוצה אביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, בך זה שמיני עצרת, זה היום החבט, בך בתורתך, בך בישועתך, אלה הדברים של הגרא. אומר הגרא אותו תירוץ, ביום י' ג' ביועד ז' בתמוז עשו את העגל, וכשעשו את העגל הסתלקו ענני הכבוד, כמו שאומר התרגום, הסתלקו ענני הכבוד, ומשה רבינו חזר ביום הכיפורים ובישר להם על מחילת חטא העגל, אסף אותם בי' א', אמר להם להביא תרומות, הביאו י' ב' י' ג', י' ד' אמר לא להביא יותר תרומות, ובתת ו' מסר לידי עושה המלאכה והתחילו לעסוק במלאכת המשכן. טוב, לא ניכנס לשאלה, יש כאלה שעושים חשבון שתתווה בחודש תשרי באותה שנה היה שבת, אז הם לא יכלו לאכול במלאכת המשכן, לא ניכנס כרגע לחשבונות, זה לא השיעור בעניין הזה. רבותיי, למדנו, אומר לנו הגאון מווילנה, כותב הספר לבנת הספיר, מביא הספר מהר"ם בן חביב, אנחנו יושבים בסוכה בתאריך תתווה בחודש תשרי, למה? כי אז חזרו ענני הכבוד. פירוש הדבר, 85 ימים לא היה להם ענני כבוד. מ-17 בתמוז לא היה ענני כבוד, מ-17 בתמוז עד מתי התתווה בחודש תשרי אין ענני כבוד, עם ישראל היה חשוף, למה? חשוף לשמש, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, אז איך באותם ימים הם גייסו את הבגדים? אז איך באותם ימים היה להם אור בלילה? אז איך באותו יום מי הרג להם את הנחשים? אם אמרנו שעננים נצרכים לנו למה? לקיום שלנו. יש עננים שלא נצרכים. איזה עננים לא נצרכים? הענן שמיישר את השטח הוא לא נצרך. א', לא הלכו משום מקום למקום, נשארו באותו מקום. העננים האלה שהיו מה? שמספקים להם מזגן לא היו, בסדר גמור. אבל אמרנו שישנם עננים שאתה צריך אותם מה? לתצרוכת האישית שלך. אז מה הפירוש דבר? אין עננים, אז איך הם התקיימו במשך 85 ימים? איך הם חיו? בלי גיוץ הבגדים. רבותיי, בוא נלמד את הסוגיה הזו. אומר הגאון מווילנה, אומר התרגום בשיר השירים, עננים הלכו. אומר המהר"ם בן חביב בשם לבנת הספיר, עננים הלכו. אומר הגאון מווילנה, עננים הלכו. כולם אומרים עננים הלכו ב-17 בתמוז. רבותיי, יש פסוק בספר נחמיה בפרק ח', פסוק י' ח', אומר התרגום, העננים לא הלכו. פסוק בנחמיה אומר, העננים לא הלכו. אומר הפסוק, אף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלוהיך אשר אלך ממצרים, ויעשו נעצות גדולות, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא סר מעליהם להנחותם בדרך, ואת עמוד באש בלילה להעיר להם, ואת הדרך אשר ילכו בה. מה כתוב? הענן לא סר מעליהם, זה מה שכתוב כאן. אז מה אומר לנו התרגום? שביום 17 בתמוז הלכו עננים. אומר לבנת הספיר, ב-17 בתמוז הלכו עננים. אומר הגאון מווילנה, ב-17 בתמוז הלכו עננים. אומר חתם סופר, הכל הלך. הנה יש לך פסוק בנחמיה, פעמיים נאמר בספר נחמיה שעננים לא הלכו. התכלית, הלכו או לא הלכו? והמדרש אומר, תסתכלו במדרש, מופיע במדבורה בפרשת חב, בלעם מנסה לקלל את ישראל. מה הוא אומר? מה אקוב לו כבועל ומה אזום לו זעם השם. אומר המדרש שמה, מדרש רבי במדברה בפרשת חפות יוטט, אומרים חז"ל, בנוהג שבעולם, לגיון שמרד במלך חייב מיתה, ואלו כפרו בו, מרדו בו, ואמרו אלה אלוהיך ישראל. לא היה צריך לחלותם? הקדוש ברוך הוא לא היה צריך להשמיד אותם? ומה כתוב? ואף על פי שאמרו אלה אלוהיך ישראל, לא זז מחיבתם, ליווה אותם ענני כבוד. ענני כבוד המשיכו, אומר המדרש, ולא פסק מהם המן, ולא פסק מהם הבאר, כמו שנאמר בנחמיה, עשו להם עגל מסכה, ואתה ברחמך הרבים לא עשיתם קלה במדבר, עמוד ענן לא שר מעליהם יומם, ומנחה לא מנעת מפיהם, ומים מסלע הוצאת, ואיך אני יכול לקללם? אומר בלעם, אני לא מצליח לקלל אותה, מה יעקב לא כבועל? למה? אם כשהם אמרו, אין אלוהיך ישראל, הקדוש ברוך הוא המשיך לספק להם מן, המשיך לספק להם בהר, לא סילק את העננים, אז איך אני אצליח לקלל? הדבר הכי פשוט היה שהקדוש ברוך הוא יסגור את השיבר, אין יותר עננים, אין יותר מים, תרגישו מה זה אין אלוהיך ישראל, אין אלוהיך ישראל, בבקשה תמיר ממנו מים. הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, אז כתוב בפורש שמה? שהקדוש ברוך הוא לא עצר את המן, לא עצר את הבהר, ואת העננים לא שרו, אז מה אמרו לנו כולם שהעננים הלכו הביתה? רבותיי, אני רוצה לומר תירוץ נפלא ביותר. כמה ענני כבוד היו? הבאנו בתחילת השיעור 7. אומר רבינו מחיה, לכן החג הזה הוא 7 ימים. למה 7 ימים? בגלל שענני הכבוד היו 7 עננים, לכן אנחנו 7 ימים. כך אומר רבינו מחיה, בקד הקמח בערך סוכה, וכך מביא בעל הטורים. נפלא ביותר. רבותיי, כשעם ישראל יצא ממצרים, היה להם בהתחלה רק 2 עננים. איזה עננים היה להם? היה להם עמוד אש שהלך לפניהם, ועמוד ענן שהלך מאחורה. לאחר מכן נוספו להם עוד 5 עננים, ביחד היה 7. כמה עננים היו בפועל? יש 6 או 7 דעות כמה היו, 2, 3 עננים, 5 עננים, 7 עננים, 9 עננים, 14 עננים. לא נכנס כרגע לחישובים, זה קשור בפרשת בעלותך, שם שהענן התרומם והתחילו לנוע מהר סיני, שם הפרשים מדברים כמה עננים היו. עוד בעזרת השם אולי נעסוק בזה. מה שנוגע אלינו דבר אחד, רבותיי, עמוד האש היה ביציאת מצרים בפרשת בשלח, כבר אומרת התורה. עמוד האש הלך לפניהם, וענן הלך מאחריהם, והמצרים היו מזרקים מהם בלי סטראות, וענן היה קולט אותם. הבאנו את רשי, בשבוע שעבר הבאנו, כנשר ירי כינו על גוזליו ירחב, מה הנשר שומר על הגוזלים? אבל הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. אז זרקו בלי סטראות, והקדוש ברוך הוא הגן עלינו. אלה שתי העננים שהפעם לא זזו מאיתנו. תמיד היו. גם כשעשו את העגל, העננים האלה נשארו ולא הפסיקו להיות. למה לא הפסיקו להיות? כי העננים האלה הם דבר שצריכים לעם ישראל בדיוק כמו מן ובדיוק כמו בער. אומר המדרש, ועננך לא שר מעליהם, זה מה שהוא אומר. למה עננך לא שר? עמוד הענן לא שר מעליהם לנחותם, ועמוד האש בלילה להעיר להם. אומר הפסוק מפורש, הנה יש לך שני העננים האלה, שמה זה? העמוד ענן שהלך מאחורה, ועמוד האש שהלך מקדימה, זה לא הלך אפילו לרגע אחד. מה כן הלכו? 5 העננים הנוספים, שנתנו לנו את מה? את המיזוג אוויר, ושישרו לנו את הדרך, העננים האלה שהם מבחינת מה שנקרא אקסטרה, אלה העננים שהלכו, ומתי הם חזרו העננים האלה? העננים האלה שמה? שהם נתנו לנו מה? את ההרגשה הנפלאה הזאת של מה? של הרגשה טובה, של מזגן, זה העננים שחזרו מתי? בתתווה בחודש תשרי. אומר הגאון מווילנה, כותב הספר לבנת הספיר, לכן מה? זאת הסיבה שאנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה. למה יושבים בסוכה בתאריך הזה? כי אז חזרו ענני הכבוד. העננים האלה מה היו? אלה היו עננים שנתנו לנו מה? הרגשה של מצוינות, הרגשה של מזגן, שעבד בתוך המדבר הלוהט 40 מעלות, קיבלנו טמפרטורה של 24 מעלות, איזה הרגשה טובה. לכן אומרים חז"ל, הישיבה בסוכה זה לא ישיבה בסוכה בגלל העננים האלה שלא הלכו. העננים שלא הלכו זה לא ישיבה בסוכה, למה? כי אלה עננים כמו באר וכמו מן, זה אותם עננים. על מה אתה יושב בסוכה? אתה יושב בסוכה על העננים המיוחדים שנתנו לך מה? שנתנו לך את הרגשה של מצוינות, של מזגן. לכן אומרים חז"ל, המסתער פטור מן הסוכה. למה פטור מן הסוכה? כי העננים האלה שאתה יושב בהם זה לא עננים של עמוד אש וענן. זה העננים שנתנו לך רק הרגשה של מצוינות. אם אתה לא מרגיש בסוכה מצוינות, אז המסתער פטור מן הסוכה. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן שיש חלוקה. מה החלוקה? אומר לנו הפסוק, עמוד האש הלך, עמוד הענן היה לנו, אלה לא הלכו אפילו לרגע. אז מה הסתלק? אומר הפסוק, אומר המדרש, אומר התרגום, העננים הלכו. אומר אבן ספירא, העננים הלכו. אומר הגאון מווילנה, כן הלכו. החמש הנוספים שהיו כתוספת, עננים שבאו להראות לנו, ליישר לנו את השטח, העננים שנתנו מזגן, הם הלכו, אבל שני העננים שנצרכו לנו לקיום, מעולם לא הלכו. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בביאור העניין. רבותיי, בא בני סוסחור, במאמרי צילה דמאמנותא, אומר בני סוסחור יסוד נפלא ביותר. הוא מביא את השאלה של החידור, את השאלה של המבי, למה עושים זכר למה? עושים זכר לענני כבוד ולא עושים זכר לבערה של מרים ולמן, ככה שואל כולם. אומר החידו בראש דוד פרשת אמור בשם רבי חיים קפוסי, שהמן והבער הם לחם ומים שהם הכרחיים לחיי האדם ולא ניכרת בזה חיבה יתרה. אבל במה שהיא כיפן בענני כבוד, בזה יש חיבה יתרה, נודעת להם, בתוספת טובה. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא במצוותיו לעשות זכר למתנה זו באומרו, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה זה בסוכות? שמראה כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, הושיב אותנו בתוך מזגן. גם פה מחבבים אותנו, פה צריך לשים 10 שקל כל 4 דקות, אחרת זה לא עובד. מחבבים אותנו, יש לך פוטנציאל לשים 10 שקל, זה בסדר גמור, מחבבים אותך, אבל אתה צריך לעשות משהו בשביל זה. ועם ישראל במדבר לא עשה כלום, נתנו לך ענני כבוד בלי לדחוף 10 שקל כל 5 דקות. טוב, נפלא ביותר. בא בני יששכר ומסביר עם זה דבר יפהפה, איזה גאונות של דבר. אומר בני יששכר, כתוב בפסוק, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. שואל, למה צריך טוב, אני השם אלוקיכם? תגיד, אני אלוקיכם. מה זה אני השם אלוקיכם? ורציתי לבאר, אומר בני יששכר, יש תוספות יום טוב. התוספות יום טוב נמצא במסכת ברכות בפרק ז', משנה ג'. הוא שואל שאלה, למה בברכת התוירו אומרים הוויה, ברכו את הוויה המבורך, ואילו בזימון אתה אומר, נברך לאלוקינו שאכנו משלו. אלוקינו זו מידת הדין, הוויה זו מידת הרחמים. הוא שואל, למה כשאתה עולה לתורה, אתה אומר, ברכו את הוויה המבורך, שזה מידת הרחמים, וכשאתה עושה זימון, מה אתה אומר, נברך, אלוקינו שאכנו משלו, למה מידת הדין? אומר התוספות יום טוב, אתה יודע למה? כי אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו אוכל ומים. למה? כי זה מגיע לנו מצד הדין. הדין אומר, אני עובד אצלך, אתה צריך לדאוג לי לאוכל. אתה צריך לדאוג לי למים. אני עבד שלך, בראת אותי כאן כדי לעבוד אותך. לחם ומים אתה צריך לספק לי. אתה צריך לתת לי. למה? חלק מתנאי עבודה זה ארוחה, מינימום. זה לחם ומים. אז מה אתה אומר? נברך לאלוקנו. מה זה לאלוקנו? מידת הדין, אתה חייב לתת לי מצד הדין. אומר, ולכן מבחים בשם אלוקים שהוא שם הדין והמשפט. אבל תורה הוא לא צריך לתת לך. למה לא צריך לתת לך? תורה זה מסתרים של הקדוש ברוך הוא, זה סודות של הקדוש ברוך הוא, חסד שעשועים. לבריאותיו הקטנים לתת מתנה כזאת בעולם המעשה, זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונוהג איתנו במידת חסדו. היות והוא מתחסד איתנו ונוהג איתנו בחסדים, אז הוא נותן לנו את התורה. אז איך אתה אומר? ברכו את הוויה המבורך, בזה שהוא נתן לנו את התורה, כולו רחמים, הכל אהבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אומר בני יששכר, ועל פי זה מובן טוב מאוד, בסוכות ישבו שבעת ימים כי בסוכות הושבתי. התוספת הזאת לא מגיעה לנו, הוא תוספת מצד החסד, לא כמו מן ובהר. מן ובהר זה כמו מה? כמו לחם ומים, זה מגיע לנו. אם זה מגיע לנו, אז אומרים נברך אלוקינו. בא הפסוק ואומר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. ובני אבני יששכר, למה כתוב אני השם אלוקיכם? הוא אומר, על מה שקיבלת לחם ומים, זה קיבלת מדין מידה שנקראת אלוקיכם. למה? כי זה מידת הדין. זה שקיבלת את ענני הכבוד, אתה יודע למה? זה מצד החסד של הוויה. הוא אומר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מצרים, אני השם אלוקיכם. אז אלוקיכם זה על מה? על הבאר ועל המן. ואילו על העננים זה השם הוויה. אומר בני יששכר, דבר נפלא. אם תקשה בעיניך, למה לא ציוויתי לעשות זכר למן ולבאר? תשובה פשוטה. למען יכירו וידעו, כי אני השם אלוקיכם. רצה לומר, מהראוי להתבונן בטובות הכתובת הקדוש ברוך הוא. איזה מן הטובות הדין והשכל מחייבם, ואיזה מן הטובות באים לך מצד החסד והחיבה. אומר, ולכן הדבר שמגיע לך, אתה אומר אלוקנו, זה מגיע לי, והדבר שקיבלת מהחסד, כי גבר עליך חסדו, אתה אומר שם הוויה. אלה הדברים שאומר בני יששכר במאמר, תשרי מאמר י' צילה דממנותה. רבותיי, למדנו מכאן, מדברי התוספות יום טוב בני יששכר, שמה? שיש לנו תכונה שנקראת מגיע לי, ויש תכונה שאתה מקבל אקסטרה, האקסטרה מוכיחה כמה הוא אוהב אותך, לא מגיע לך, הוא נותן לך את זה במתנה, לא מגיע לך. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. אנחנו רק נמצאים כמה זמן, 13 ימים לאחר ראש השנה. אמרנו בראש השנה, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים איננו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא עיקרו משפטנו. רבותיי, מה ההבדל בין עבד לבין בן? מה ההבדל? לעבד אתה נותן בדיוק מה שמגיע לו. פרוסה לחם, בקשה מים, זה מה שאתה מקבל. בן לא מקבל לחם ומים. מה מקבל? בן מקבל? מקבל תוספות על זה, מקבל עוד דברים. עבד לא אומר, בקשה, אני לא עובד אם אין מזגן. אני צריך מזגן, אבא, אני אדוני, אני לא יכול בלי מזגן. אומר, איזה מזגן, מה קרה לך אתה? מה זה מזגן? מה אתה חושב פה בית החלמה? איזה מזגן? תעבוד, יא פרזיט, מה מזגן? מאיפה הבאת את המצאה הזאת? מה אתה, מאיפה ביחדת לי בכלל? מי מבקש מזגן? בן מבקש מאבא מזגן. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לחם ומים במדבר, מן ובאר, זה מגיע לנו מצד עבודים. עבודים מקבלים לחם ומים, זה מגיע לנו כדין. הוא אומר לנו התוספות יום טוב, על זה אתה אומר, נברך לאלוקנו, זה מגיע לך. זה שקיבלת ענני כבוד, שמה הם אומרים? ענני כבוד מזגן, ענני כבוד מיישר לך את הדרך, זה כבר ראיה שמה? שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונתן לנו הרגשה של בנים, לא של עבדים. נתן לו את הרגשה היותר גדולה של מגנים חכמנו. יוצא שאתה עושה זכר למה? אתה לא עושה זכר לדבר שמגיע לך בדין. על מה אתה עושה זכר? הדבר שאתה מקבל למעלה מן הדין. רבותיי, פשוט מאוד, כולנו מכירים את זה. שאתה מקבל את המשכורת שלך, את המשכורת שלך שמגיעה לך בראשון לחודש, אתה אומר למשרד החינוך תודה רבה? מגיע לך. מתי אתה אומר תודה רבה? אם קיבלת המשכורת 13, קיבלת שכר נוסף, או, תודה רבה, זה לא מגיע לי. מגיע לי 6,000 שקל משכורת, אז זה מגיע לי. אתה מקבל תוספות, התוספות האלה אתה מבקש, מגיע לך על תודה רבה. בזה שעם ישראל קיבל לחם ומים, זה מגיע להם. ברגע שהם קיבלו את ענני הכבוד, מה עושה ענני הכבוד? זה מראה כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, כמה הוא מחבב אותנו כבנים. הדבר שהוא כבנים, על זה אתה מודה לקדוש ברוך הוא באופן מיוחד. אלה הדברים שאומר לנו, הבני יששכר והתוספות יום טוב. רבותיי, אותו רעיון יש לנו גם בחנוכה, אם אתם זוכרים. בחנוכה היה ניסים של המלחמה. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ותמים ביד טהורים. אתה לא עושה זכר למלחמה. על מה אתה עושה זכר? אתה עושה זכר לפח השמן. מה יש בפח השמן? פח השמן אתה מודה לקדוש ברוך הוא על מה? הנס הזה לא נצרח. למה הנס הזה לא נצרח? כי בכל מצב אפשר להדיג גם בשמן תמה. לא, לא צריך את זה. אלא מה? בזה שהקדוש ברוך הוא עשה לך נס, שפח שמן ביום אחד הספיק לשמונה ימים, מה הוא הוכיח לך? שאתה לא עבד שלו, מה אתה? אתה בן שלו. מה כתוב? ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ומה עשו? פינו את תחניך ודליקו. מה זה אחר כך באו בניך? כי בזה שהקדוש ברוך הוא עשה נס בפח השמן, מה זה הוכיח? שאתה לא עבד, אלא מה אתה? אתה בן, נפלא ביותר. בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ענני כבוד, אנחנו מוכיחים בזה שמה? שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא הגענו לנקודת הסיום. רבותיי, יש דבר שנקרא מחילה ויש דבר שנקרא פיוס. אלה שני חלקים. פירוש הדבר, יש בן אדם שזוכה למה? זוכה למחילת עוונות, אבל הוא לא זוכה להתפייסות. מה זה לא זוכה להתפייסות? בדוגמה, מישהו פגע בחבר שלו. נקרא דוגמה פשוטה מאוד. הלך אדם בלי כוונה דרך לחבר שלו על הרגל. דרך לו על הרגל, הוא פצע לו את הרגל, ויש לו בעיות בברידים, ועשו כל פציעה זה פציעה, והוא מה שנקרא השכיב אותו למיטה חודש. השכיב אותו למיטה, לא יכל לזוז, שכב עם הרגל למעלה, גם היה לו דלקת, קיבל בבריד 5 ימים, קיבל אנטיביוטיקה, יפה מאוד. אולי אתה חוזר לנוזר, צולע, הולך והוא צולע על ירחו, ומגיע לבית הכנסת עם הליכון. נו, הוא מגיע לבית הכנסת עם הליכון, ניגש אליו אותו אחד שדרך לו על הרגל. במפורט יוסף היה אדם כבד משקל, והכניס לו דריכה דריכה, הכניס לו את הציפורן עמוק לצד השני, והכאבים עד לב השמיים, וכמובן צרות צרורות. הוא בא אליו ומה הוא אומר לו? סליחה, אדון משה, באמת לא התכוונתי. זאת אומרת, זה שאני 180 קילו זה התכוונתי, אבל לדרוך עליך לא התכוונתי. עכשיו תקחת את הכנסת עם הרגל בחוץ, לא ראיתי, נעלתי עליה. מה אני יכול לעשות? אני לא חשבתי שיש לך בעיות בברידים. אני מבקש סליחה. הוא סולח או לא? סולח, מה? יהודי, חנון המרבה לסלוח, למה לא סולח? יש אנשים שאומרים סליחה, אבל לא אומר, תשמע, אני סולח לך, אני מבקש דבר אחד. כשאתה רואה אותי, תעבור לצד השני של המדרכה. אני סולח, בבקשה. אל תתקרב אליי. עזוב, אני סולח לך, אבל בוא נפרד כידידים, הכל בסדר. איפה שאני נמצא, אתה לא נמצא. בסדר? אני רוצה לדרוך על הרגליים שלי הלאה, אבל לא רוצה שאנשים יעזרו לי. עזוב, תיפרד לחיים טובים שלנו. הוא סולח או לא? הוא סולח, אבל אין לו ריצוי. פיוס אין כאן. בוא דבר, הוא סולח, אבל הוא אומר, סולח לך, אבל בוא. בסדר גמור, בוא. בשפה שלנו אומרים, זה הבדל בין שלום קר לבין שלום חם. יש שלום חם, יש שלום, חזרים לחזרה, לחיות. יש שלום קר, אומרים. שגרירים מחליפים, שום דבר לא. אין יבוא, אין יצוא, שום דבר. רק פעם בשנה באים, אין שום דבר. זה נקרא שלום קר. רבותיי, יצאנו מיום הכיפורים. יצאנו מיום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. שמענו אתמול, שמענו מוצאי יום הכיפורים, כולנו את הבת קול שאומרת. מה אומרת? לך אכול בשמחה לחמך ושתה בטוב יניך. כולם עושים ככה, סימן שכולם שמעו ברוך השם. נפלא ביותר, יופי. שמענו. מי אמר שהקדוש ברוך הוא התפייס איתנו? מי אמר שהוא התפייס? סלחתי. כותב רבי יונה בשערי תשובה, כותב רבי יונה, ייתכן להיות האבון נסלח ונבדע מן האיסורים ומכל גזרה, ואין לקדוש ברוך הוא חפץ בו. סולח לך, לא רוצה לראות אותך יותר, ומנך לא ירצה ממנו. ותאוות הצדיקים מן ההצלחות להפך רצון מהשם שיחבוץ בהם. הקדוש ברוך הוא, אדם שחוטא, הוא רוצה שבצדר חטאתי, סלחת לי, אבל בוא נתפייס בחזרה, בוא נהיה חברים בחזרה. וזה מה שאמר דוד המלך בעת התשובה, אחרי שאמר הרף קפצני מאבוני ומחטאתי תהרני, התפלל על הרצון להיות רצון השם יתברך בו כמקודם. על כן אמר, ברוח נדיבה תשמחני. פירוש, הנה קטונתי מפה השפשע ואינני ראוי לניסיך ולגלות על האזרוע קודשך, וגם אם נסעת אבון חטאתי איני כדאי להיות נאהב ורצוי כירחי קדם, אבל ברוח נדיבה תשמחני, כי אני רוצה בחזרה לחזור לאותה אווירה של ידידות. רבותיי, אומר החתם סופר, משה רבנו יורד ביום הכיפורים ומה אומר? סלחתי כדבריך, אני סולח. אבל מי אמר שהקדוש ברוך הוא התפייס איתנו? מי אמר שהקדוש ברוך הוא מוכן להיות איתנו ביחד בחזרה מחובר? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר, אני אראה לכם שאני מתחבר. מה הראיה? החזיר בחזרה את ענני הכבוד. מה דורשים חזל ענני הכבוד? שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. מה זה? זה סוכה. פירוש דבר שהסוכה הזה הקדוש ברוך הוא התפייס איתנו בחזרה. המחילה כבר הייתה ביום הכיפורים. מתי ההתפייסות? מתי הייתה? ההתפייסות הייתה בחזרת העננים. מתי חזרת העננים? בתתווה בחודש ישרי. תתווה בחודש ישרי, איזה חג זה? סוכות. אומר החתם סופר, אז הסוכה הזאת, ענני הכבוד האלה, מה היו? סימן שהתפייסנו עם הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. מה היה הפיוס שחזרו ענני הכבוד? אומר החתם סופר, אם כל ענני הכבוד שחזרו היה סימן שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, אין לנשים מה לחפש שם. למה? כי אף אישה לא חטא בעגל. אם אף אישה לא חטא בעגל, לא צריך לשבת בסוכה. אז מה תשאל שאלה? גם שבט לוי לא צריך לשבת. למה? כי גם שבט לוי לא חטא. נו, אז זה כבר לא פלוג. נותנים לכל הגברים לשבת, לא תגיד, הסבא יושב, הנכד לא, זה בלגן, כולם יושבים. נשים, תורות מעניין, כי הם לא חטאו בחטא העגל. רבותיי, יוצא שמה? שהעננים שחזרו היה סימן שהקדוש ברוך הוא התפייס עם כנסת ישראל. נוכל להבין בסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות סוכה מיד אחרי חזרת סוכות. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים סלח לנו. אמרנו חמש פעמים, אמרנו את הברכה, כי אתה סלחן לישראל ומוכנה לשבטי שורון ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. ברכת חמש פעמים, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא תיהר אותנו מכל חטאותינו כמו שהבטיח לנו, כי ביום הזה יתהר לחבר עליכם לתהר אתכם. יכול להיות שהוא תיהר אותנו, חיפר לנו, והכל בסדר גמור. אומר, חיפרתי לכם, תלך בבקשה לצד השני של המדרכה, לא רוצה איתך יותר עסקים, מחפר לך, לא מוכן להתחבק איתך, לא מוכן להתפייס איתך, לך לצד השני של המדרכה. רבותיי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, מיד אחרי חג הסוכות, אתה יודע מה אתה עושה? מיד אחרי יום הכיפורים, מה אתה עושה? אתה עושה סוכה. למה אתה עושה סוכה? הסוכה זה להתחבק איתנו מחדש. למה? כי הסוכה, מה זה? צילה זה מאמנותה, וימינו תחבקני, זה חיבוק של הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מוילנה, אתה בחרתנו מכל העמים, זה פסח, נכון? מה ההמשך של זה? אהבת אותנו, זה שבועות, ורצית בנו, מה זה? סוכות, הריצוי, הפיוס, מתי היה בחג הסוכות? למה? כי ענני הכבוד זה סמל הפיוס. רבותיי, יוצא שמה? שהסוכה זה סמל להתפייסות. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. אם אדם לא רואה את הירח והוא לא יכול לעשות ברכת לבנה, אתה לא אומר שהשכינה לא רוצה אותו. כתוב שהיום בברכת הלבנה זה כמו הגבלת פני שכינה. ירד גשם, מה לעשות? יורד עננים, הוא לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. זה לא נקרא שהוא לא רואה פני שכינה. אבל אם אתה יושב בסוכה שהסוכה היא מה? התחבקות ונשכה, התפייסות עם הקדוש ברוך הוא וחיבוק עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה בא כביכול להתחבק עם הקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה? לך מפה! שופך עליך מים, מה הוא אומר לך? אדוני, לא רוצה איתך שום דבר, תלך החוצה, מחלתי לך ביום הכיפורים, אל תתקרב אליי לסוכה, לך ממני החוצה. אומרים לך, זה סימן רע מאוד. משל העבד שבא למזוג כוס לרבו, בוא נתפייס, ואדון לוקח את המים וטק, מעיף לו את זה בפרצוף. זה רק בסוכות, למה? כי סוכות זה הזמן של ההתפייסות עם הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, מהי המצווה הראשונה שאומר הרמ"א צריך לעסוק למחרת במוצאי יום הכיפורים? סוכה. מה עושים על הבוקר של יום הראשון שאחרי סוכות ואחרי יום הכיפורים? מה עושים? סוכה. שאלנו, מה כל הזמן סוכה? תלך תקנה ארבע מינים. אומר, לא, מיד אחרי כיפור ילכו מחיל אל חי, תעשה סוכה. בבוקר מצווה הבא לידך תחמיצנה. למה תחמיצנה? יש לך גם ארבעת המינים. אומר, לא, 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 יום הכיפורים נמחה לך לאבונות. איך אתה עושה את הפיוס וההתפייסות עם הקדוש ברוך הוא? על ידי מה? על ידי סוכה. לך מהר, תמשיך את עבודת יום הכיפורים. איך תמשיך את עבודת יום הכיפורים? נסלח לך ביום הכיפורים, אבל איפה ההתפייסות עם הבורא יתברך? איפה אתה מתחבר איתו? מתחבר איתו בחג הסוכות, וזה חג הסוכות שזה התפייסות. אומר לנו הרמ"א, מיד אחרי כיפור לך תעשה סוכה. למה? כי אתה צריך להכין את עצמך להתפייסות שלך עם הקדוש ברוך הוא ביחד. זה החג הבא לנו לטובה, החג הגדול הזה בעזרת השם, אנחנו הולכים להיכנס לשבעת ימי חג הסוכות, חג של התפייסות עם הקדוש ברוך הוא, חג שנזכה לשבת איתו בצוותא, בסייעתא דשמיא, בצילא דמהימנותא, ביחד עם שבעת האושפיזין, נזכה לכפרת עוונות, נזכה לריצוי עם הקדוש ברוך הוא, ונזכה כולנו, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, ובעזרת השם נזכה בקרוב ממש לבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן, ובעזרת השם בקרוב ממש נשמח כולנו בביאת גואל צדק, אמן ואמן.